שלום, אנחנו בדף ט"ו עמוד א', נתחיל קודם עם השלמה קצרה לנושא שבדף הקודם הוא שולי, כי הוא הוזכר רק באחד מהתירוצים ממש בתחילת העמוד, ואחר כך ניגש לנושא העיקרי שהוא בעצם המשך של אתמול. אמרנו שאם נגזל תובע את הגזלן שלו על מה שהוא גזל אותו, ולגזלן אין כסף, את הקרן של הגזלה הוא יכול לגבות גם מנכסים משועבדים, אבל פירות הוא גובה רק מנכסים בני חורים. עכשיו שואלת הגמרא לגבי הקרן הזאת, למה הוא גובה אותה? מנכסים משועבדים. הרי אנחנו יודעים שגובים מנכסים משועבדים רק חוב שהיה לו קול, שאנשים יכלו לדעת עליו. כאן ודאי שעל הגזלה אין קול, אז יותר דומה למלווה בעל פה ששם אין קול ולא גובים מנכסים משועבדים. מתרצת הגמרא, כאן היה קול, כי מדובר שכבר הלכו לביתין, ביתין פסקו לו לגזלן שהוא צריך לשלם, ואז הוא מכר את השדה. אז הלקוחות של אותו גזלן יכלו לדעת כי ביתין פסקו את זה, ויש לזה קול, ולכן גובים מנכסים משועבדים. זה היה השלמה קצרה לנושא של אתמול בסוף. עכשיו לנושא העיקרי. אני מוכר לך שדה. יכולים להיות שני אנשים שירצו לקחת את השדה הזה ממך. או כי אני חייב לאנשים כסף, יש לי בעל חוב, או כי השדה הזאת גזולה. אם אני חייב למישהו כסף, הוא לוקח ממך את השדה, אומר שמואל, הוא יכול לקחת את השדה, הוא גם יכול לקחת את השבח, הוא לא יכול לקחת את הפירות. זה כלל של שמואל. אם הנגזל בא לקחת את השדה והיא גזולה, הוא לוקח הכל, גם שדה, גם שבח וגם פירות. עכשיו, נניח שנגזל בא ולקח לך את השדה, אתה בא אליי ותובע ממני. מה אתה יכול לתבוע ממני? אומר רב את הכל, את הקרן, וגם את השבח וגם את הפירות. שמואל אומר, לא נכון, אתה יכול לתבוע ממני רק את המעות של השדה עצמה. אתה לא יכול לבקש ממני את השבח והפירות. זה הקדמה. אתמול בדף הקודם ראינו שהגמרא הקשתה על הכלל הזה של שמואל שהוא גובה רק מעות, היום נראה עוד קושיה. אנחנו בשורה 17, בט"ו עמוד א', הגמרא מקשה מזה ששמואל אמר לרב חינן בר שילת, כשאתה כותב שטר, תדאג שבשטר יהיה כתוב שהמוכר אחראי גם על השבח וגם על הפירות. עכשיו, במה מדובר שם? אם זה בא להגן עליו מפני בעל חוב, אז הרי בעל חוב לא גובה פירות, אז לא יכול להיות שמדובר שם על בעל חוב, אלא כנראה מדובר על נגזל, שהנגזל בא ולוקח את הקרקע. עכשיו, מה רואים? שאם נגזל לוקח את השבח, אז הלוקח, הקונה של הקרקע, יכול לבוא אל הגזלן שמכר לו ולדרוש את השבח. והרי שמואל אמר שהוא לא יכול לדרוש את השבח. קשה על שמואל. מתרצת הגמרא, ראינו כבר בדף הקודם, הרי כל הבעיה של שמואל, למה לא נותנים גם את השבח? כי זה נראה כריבית. עכשיו, את המחזה כריבית הזה אפשר לפתור באחת משני דרכים. שני הדרכים האלה יעבדו רק במקרה הזה שזה מכר, וזה לא הלוואה ממש. שם זה עדיין יהיה אסור. דרך אחת זה שיש לי קרקע, כלומר אני המוכר הגזלן שמכר לך את השדה, אני לא משלם לך עכשיו חזרה בכסף, אלא בקרקע, שווה ערך לכסף שאתה דורש ממני, ואז אין בעיה. או שעשינו קנו מידו, עשינו קניין, כשמכרתי לך את השדה בהתחלה, עשינו קניין על זה שאני אחראי לך גם על השבח. אלו שני דרכים לפתור את בעיית הריבית, ואז גם שמואל יודע שיש תשלום של השבח גם בנגזל. עכשיו אנחנו בערך באמצע עמוד א', בנקודותיים, יש שם את המילה גופה. ואנחנו חוזרים לנושא השני של שמואל. שמואל אמר שבעל חוב גובה שבח. מה הכוונה? אני מכרתי לך שדה, אני הייתי חייב כסף לבעל חוב, אין לי כסף, הוא בא ולקח את השדה ממך, הוא לוקח גם את השדה וגם את השבח. אחר כך אתה תבוא ותתבע את השבח ממני. עכשיו אנחנו נביא שני סיועים לכלל הזה של שמואל. דבר ראשון אומר רבא, זה הגיוני, כי אנחנו בנוסח של השטרות באמת כותבים שאני המוכר אחראי לך על הכסף של השדה ועל השבח. כלומר, כנראה שאם אני אחראי לך על השבח, זה אומר שיכולים גם לקחת לך את השבח. שואלת הגמרא, מה אז במתנה לא? הרי במתנה אני לא כותב לך את זה שאני אחראי על השבח. זה אומר שגם אי אפשר לקחת לך את השבח? אומרת הגמרא, נכון, בעל חוב שלוקח משדה שניתנה במתנה, לא לוקח את השבח. זה הערה ראשונה. הערה שנייה, רב נחמן מביא סיוע לשמואל מברייתא. כתוב בברייתא שאם אני מכרתי לך שדה ולקחו לך אותה, כשאתה בא אליי לקבל חזרה את הכסף על השדה אתה יכול לקבל גם מנכסים משועבדים, את הכסף על השבח אתה יכול לקחת רק ממני, רק מנכסים בני חורים. אבל מה רואים? שאתה מקבל שבח, ולכאורה במה מדובר שם? שהבעל חוב לקח לך את השדה, אז הנה רואים שבעל חוב לוקח גם את השבח. דוחה רב הונא ואומר לא, מדובר שם בכלל שנגזל לקח את השדה, ולא בעל חוב. ונגזל, לפי כולם, לוקח שבח. אמנם אז שמואל לא הסתדר עם הברייתא, כי לפי שמואל הקונה לא יכול אחרי זה לגבות את השבח שלו מהמוכר, אלא אם כן נעמיד, כמו שאמרנו קודם, שעשו קנו מידו או שאני משלם לך בקרקע. אבל עד כאן סיוע ודחייה לסיוע לדברי שמואל. עכשיו נביא ברייתא שמסבכת פה את כל העניינים של שמואל. אנחנו 12 שורות לפני סוף העמוד, כתוב בברייתא ככה. אני מכרתי לך שדה, בא מישהו וגובה ממך את השדה הזאת. אני אגלה את הסוף, מדובר בבעל חוב שלי. עכשיו נניח שהשדה הייתה שווה 100, אתה השקעת בשדה 10 שקל, והיא שווה עכשיו 120. זו אופציה אחת. אופציה אחרת זה שהפוך, השקעת 10 שקל, אבל לצערך זה לא הלך, היא שווה רק 105. אומרת הברייתא, אם במקרה הראשון שהרווחת, כלומר השקעת 10 ועכשיו היא שווה סך הכל 120, אז בעל החוב לקח ממך את כל השדה, את כל ה-120, 10 של השבח, מה שהרווחת, תיקח ממני, מהמוכר, את ה-10 של ההוצאות, אתה תיקח מבעל החוב שלקח ממך. והוא כבר התחשבן איתי, כאילו הוא קיבל מבחינתו רק 110 באמת. זו אופציה אחת, אם השקעת 10, אבל הצלחת להרוויח רק 5, אתה תיקח את ה-5 האלה מבעל החוב. עכשיו אנחנו נתייחס למקרה הראשון. אומרת הגמרא, לא יכול להיות שהנושא שם זה שנגזל בא ולקח, כמו שכבר הקדמתי, למה? כי מדובר שם שאתה גם גובה את השבח, ואמרנו שלפי שמואל, אתה לא גובה את השבח, אלא מה מדובר? בבעל חוב. עכשיו זה לא מסתדר עם מה שאמרנו מקודם, כי מקודם אמרנו שלפי שמואל, את כל השבח אתה לוקח ממני וזהו. ופה הברייתא מסבכת, אומרת 10, את ההוצאות תיקח מבעל החוב, ורק את השבח, את הפער, תיקח ממני מהמוכר. הגמרא נותנת שני תירוצים. תירוץ ראשון, תלוי איזה שבח מדובר. אם זה שבח המגיע לכתפים, כלומר השבח הזה, השדה גדלה, וכמעט יש פירות. זה לא ממש פירות, אבל זה כמעט פירות. אז בעל החוב יצטרך לשלם לך על ההוצאות לפירות האלה, אז 10 הוא ייתן ו10 אני אתן. אבל אם זה שבח שעוד לא מגיע לכתפים, עוד לא בשלב הזה, את כל השבח אתה תיקח ממני. גמרא דוחה את התירוץ הזה, כי היא אומרת לא נכון, אנחנו רואים שלפי שמואל תמיד היו גובים את כל השבח מהמוכר גם בשבח המגיע לכתפים. אז מה מדובר כאן? אז תירוץ שני, אומרת הגמרא, תלוי מה החוב. אם החוב הוא באמת במקרה שאנחנו דיברנו עליו 120, אז את כל השבח אתה תיקח ממני. אבל אם החוב היה רק 100, אז בעל החוב הזה לקח שדה של 120, הוא צריך לשלם לך על ההוצאות שאתה הוצאת. ואני צריך לשלם לך על השבח. כי זה לא מגיע לו, הרי החוב שלו רק 100, אז הוא ישלם על זה. עכשיו הגמרא נותנת סייג למה שהרגע אמרנו, היא אומרת שזה תלוי בעוד נושא, האם לוקח אתה יכול לסלק את בעל החוב בכסף, ולהגיד לו, אני אתן לך כסף, אל תיקח את השדה. אם כן, אז לכאורה גם כאן אתה יכול להגיד, תשאיר לי חלק מהקרקע בשווי, אני לא רוצה את הכסף שלך, תשאיר לי חלק מהקרקע. השדה הזאת לא משועבדת לך, כי אני הרי יכול לסלק אותך בכסף. אומרת הגמרא, נכון, אבל פה מדובר שהם עשו אפוטיקי. כשעושים אפוטיקי זה אומר, כשהוא הלווה לי את הכסף, אמרנו את החוב אתה תגבה דווקא מהשדה הזאת. ואז כל השדה משועבדת לו, ואתה לא יכול לדרוש ממנו שישאיר לך חלק מהקרקע, אלא רק שישלם לך על ההוצאות. עד כאן חלק ראשון של הדף. עכשיו אנחנו חוזרים שוב לנושא של נגזל. אני מכרתי לך שדה, והתברר שהיא גזולה, והנגזל לקח לך את השדה, לפי רב אתה יכול לתבוע ממני גם את השדה וגם את השפח, לפי שמואל רק את המחיר השדה. עכשיו מה קורה אם כשאתה קנית ממני ידעת כבר שהיא גזולה? אז פה הכל יורד בדרגה. רב שאמר שאתה גובה ממני מאות פלוס שפח, אז אתה גובה רק מאות. שמואל שאמר רק מאות, אתה לא גובה ממני כלום. מסבירה הגמרא במה זה תלוי, כשאתה שילמת לי כסף, מה התכוונת? הרי ידעת שזה גזול. רב אומר שהתכוונת לתת לי את הכסף כפיקדון, לכן אתה מקבל אותו בחזרה. שמואל אומר, התכוונת לתת לי את זה כמתנה, לכן זה נשאר אצלי. מעירה הגמרא שהם בעצם נחלקו בזה כבר פעם. אם אתה קידשת את אחותך, הרי ברור שהקידושים לא תופסים, אז מה התכוונת שהכסף יעשה? רב אומר, התכוונת שזה יהיה אצלה פיקדון והיא תחזיר לך, ושמואל אומר, התכוונת שזה יהיה אצלך מתנה. למה לא אמרת ממפורש? התביישת או חשבת שלא תסכים לקבל פיקדון. למה נחלקו באותו מקרה פעמיים? יש צריכות היותר סביר לתת מתנה לאחותו מלאיש זר, אז אם המחלוקת אתה רק בגזלן, אולי באחות לפי כולם זה מתנה, אם המחלוקת אתה רק במתנה, אולי בגזלן, לפי כולם זה פיקדון. 13 שורות מלמטה אומר רבה, הלכה כרב בעניין הזה של הנגזל, והלכה שאחריות טעות סופר גם בהלווה וגם במקח וממכר, עד כאן.